15 שנה באותה מידה שהמתינו לשמואל. וכן שמואל הנביא נפטר יום פטירתו ובכ"ח באייר. ירושלים זה עיר המלכות, ואנחנו נראה את התנאים להופעת המלכות, או את המרכיבים המיוחדים להקמת המלכות גם אז וגם היום. אנחנו נקרא את הפסוקים במקור מספר 1. וישכימו בבוקר וישתחו וישתחוו לפני השם, וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה, וידע אלקנה את חנה אשתו ויזכריה השם. ויהי לתקופות הימים ותאר חנה, ותלד בן, ותקרא את שמו שמואל, כי מהשם שאלתי. ויעל האיש אלקנה וכל ביתו לזבוח להשם את זבח הימים ואת נדרו. וחנה לא עלתה, כי אמרה לאישה, עד יגמל הנער. אני רק אומרת שכל הדברים המסומנים, כמעט כולם שראיתי, שסומנו כאן, זה המילה נער. אל הנער הזה התפללתי, אנחנו נראה מה הכוח המיוחד הזה של הנער ומה זה אומר. ואביא אותי ונראה את פני השם וישב שם עד עולם. ויאמר לה אלקנה אישה, עשי הטוב בעינייך. היא איננה עולה. היא הייתה עולה כל השנים, היא הייתה עולה לבית השם אשר בשילו, אבל באותו רגע שנולד שמואל, היא איננה עולה, משום שכרגע היא צריכה להעניק אותו, להעניק לו ולהעניק אותו בעוצמות כאלה, ששום דבר אחר לא יכול לתת את העוצמות האלה מלבד אמו, שזאת חנה. ולכן היא מניקה את הילד, במפרשים כתוב, מכאן שתינוק יונק 24 חודש, הכוונה שנתיים. כן. זה זמן של התינוק לינוק. זה לא רק לינוק, גם אם הוא איננו יונק, הוא סופג מן העולם הפנימי, וככה הוא יוכל להפך להיות אדם בנוי לתלפיות, עם ביטחון ואהבה ואמונה בחיים. לכן מחנה אנחנו לומדים יסוד מאוד עמוק וחשוב של הכ"ד חודש, שהיא איננה עולה. ויאמר לה אלקנה, אישה עשי הטוב בעינייך, שבי עד גומלך אותו, אך יקם השם את דברו, ותשב האישה ותהנה כבנה עד גומלה אותו. היא מסיימת את השנתיים האלו, והיא אחר כך עולה יחד איתו לשילו יחד עם אלקנה. ותעלהו אמה כאשר גמלתו בפרים שלושה, ואיפה אחת קמח ונבל יין, ותביאהו בית השם שילו, והנער נער. מה זה והנער נער? בפשט? הוא קטן, הוא בן שנתיים, והוא כבר עולה לבית השם אשר בשילו, וישחטו, אנחנו תכף נעסוק בזה, וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל אלי. אני ספרתי שבערך הביטוי הזה מופיע כ-14 פעם במהלך השלושה פרקים הראשונים בלבד. כן. סימן שיש פה אמירה מאוד גדולה. וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל אלי. ותומר חנה, ותומר בי אדוני, חי נפשך אדוני, אני האישה הניצבת עמך בזה להתפלל אל השם, אל הנער הזה התפללתי, ויתן השם לי את שאלתי אשר שאלתי מאמו. הביטוי הזה, בי אדוני, חי נפשך, אלו הם ביטויים שכשקוראים את זה בצורה רגילה, אנחנו לא מרגישים כל כך את המתח הגדול שיש בפסוקים האלה. אבל באמת הפסוקים האלה, תכף נראה לפי התורה שבעל פה, מעידים על כך שיש כאן לשון שבועה. לשון שבועה שאומרת חי נפשך, על מה חנה נשבעת? לכאורה הכל נראה לנו מאוד פסטורלי, כל כך נחמד, שסוף סוף יש לה ילד והיא מביאה אותו אל בית השם אשר בשילו, ופתאום כאילו יש מאחורי הקלעים איזה מין איזה מין התרחשות מאוד חריפה שקורית כאן, עד כדי מצב שהיא אומרת אל הנער הזה התפללתי, הכוונה אל זה ולא אל אחר. אם כן, אנחנו לא יודעים מה קרה, אבל במדרש שמואל במקור מספר 2 אנחנו בעזרת התורה שבעל פה, במדרש, מדרשים רבים, בגמרא, במדרש, כולם מביאים לנו בצורה זו או אחרת את ההתרחשות שקורית מאחורי הקלעים. בא שמואל ומצען עומדים על קורבנותיהם. מגיע שמואל הקטן. ומצאם עומדים על קורבנותיהם, עוסקים בקורבנות, הרי אלי הכהן, נכון? עוסקים פה עכשיו בכהנים ששוחטים ומקריבים, זה הסוגיה, זה התכונה הגדולה שיש שם. אמר להם שמואל, מפני מה אין אתם שוחטים? לא ברור. אמרו לו, הרי אנו ממתינים לכהן שיבוא. שהוא רואה, שמואל רואה את הכהנים שאינה, ששוחטים. זאת אומרת, הוא אמר להם, מפני מה אין אתם שוחטים? מי זה אין אתם? האתם הזה, אלו הם אנשים שאינם כהנים. אנשים ששייכים לישראל, או ללוויים, כן? מחכים, למי אתם מחכים? אומרים, הם מחכים לכהן שיבוא וישחוט. אנו ממתינים לכהן שיבוא. דכתיב ושחט את בן הבקר לפני השם. יש פסוק בתחילת ויקרא, שמי ששוחט, לא בהכרח הוא כהן. אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל הפסוקים ולכל הלימודים. אני רוצה כאן בהערה מוסגרת לומר שיש 4 עבודות בשחיטת הקורבן. זה מופיע במסכת זבחים ג' א'. המלאכה הראשונה היא שחיטה. לוקחים את הבהמה או את העוף, שוחטים אותה. אחר כך לוקחים את הדם מן השחיטה הזאת, זה נקרא קבלת הדם, זו פעולה שנייה. לוקחים את הדם מתוך השחיטה. הדבר השלישי, הולכת הדם למזבח. הדבר הרביעי, זה זריקת הדם על המזבח. לא ניכנס לכל הדברים המופלאים והעליונים ביותר, האלה שאנחנו מדברים על הקרבת קורבנות, זה כטיפה בים, טיפה, טיפה, טיפה בים של מה זה קורבנות, אבל אני רוצה כרגע לומר שיש באופן כללי, כדי שנבין את הדברים, יש 4 פעולות בהקרבת הקורבן. פעולה ראשונה זאת שחיטה. פעולה שנייה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם. על פי הפסוק בויקרא, הפסוק הראשון, הפעולה הראשונה של שחיטה, רק היא מותרת לא בכהנים, אלא מותרת גם על ידי אחרים, זה נקרא זרים, זרים זה יכול להיות, ישראל, לוויים, זה נקרא זרים, אבל באמת זה לא מה שאנחנו רגילים לשמוע את המילה זרים. אם כן, לפי התורה, מותר גם לישראל לשחוט את הקורבן. שואל שמואל, למה אתם מחכים לכהן? זה איננו מובן. בסדר, השאלה ברורה, נשים יקרות? אז בואו נקרא, נמשיך את קודם כל נבין את התמיהה של שמואל. הוא ילד קטן, פיקח, חכם, ערני, והוא למד תורה. הוא למד תורה עם אבא שלו, הוא למד תורה עם אמא שלו. הוא מבין משהו לא מסתדר לו, כן? זה כמו ילד שמלמדים אותו בבית משהו, מגיע לאיזה מקום, הוא אומר, מה קרה? למה אתם נוהגים בצורה כזאת? איך אתה מדבר? נוהגים פה כך, אבל זה לא נכון. הילד אין לו את נקודת ההסתגלות למצבים אחרים, אלא הוא מורגל משחר ינקותו לדברים שמלמדים אותו בבית. אצל שמואל, אבא שלו נביא ואימא שלו נביאה, ותכף נראה מה מלמדים אותו בבית הזה. מלמדים אותו תורה כמו שכתוב בתורה. אמר להם עמדו, אמר להם, הכוונה שמואל אומר להם, לאותם האנשים, הרי הרגע הגעת, רק השנייה הגעת, אתה עושה מהפכות, חכה רגע. לא, ישר הוא מגיע ועושה מהפכות של מה? אמר להם עמדו ושחטו, כן אתם צריכים לשחוט, אל תחכו לכהן. וכן, לוחן תנינה, לוחן למדנו, שהשחיטה קשרה בזרים ובנשים ובעבדים, אפילו בקודשי קודשים, כן? אפילו, כתוב במדרש זה לא מופיע, אבל אפילו בתמאים. כן? השחיטה היא מותרת אפילו בתמאים, תמאים מסוג מסוים, אבל אפילו בתמאים היא מותרת, זאת אומרת בכולם, אז מה אתם עושים שינויים ממה שכתוב בתורה? כיוון שבא אלי ומצען ששחטו, רגע, מה קרה ששחטתם? מה הם אומרים לו? אמר להם, מי יתיר לכם את השחיטה? אמרו לו, נער אחד, אנחנו נראה את הביטוי הזה, נער הרבה במהלך השיעור, נער אחד אמר להם, הביאו, תביאו אותו אליי, לשיחת נזיפה. אבל תכתיב, ישחטו את הפר ויביאו את הנער אל אלי, ביקש לעונשו. אומרים חזל, העונש שרצה אלי להעניק, לתת במתנה לשמואל הקטן, זוהי מוות. מוות בידי שמיים. משום שזה נקרא מורה הלכה בפני רבו. בבית אלי, במשכן שבשילו, אז מה עשינו שם? אלי יחדיר לכל עם ישראל, לכל הכהנים שלו, שהם גם ישחטו את הקורבן. עכשיו, הדברים האלה לא נראים לנו ברורים. זה לא ישחטו, לא ישחטו. למה שמואל אתה מתעקש על דברים כאלה? זאת השאלה. אני רוצה להעמיד פה כמה שאלות, רק אני רוצה לסיים את המדרש ואז נעמיד כמה שאלות. ונראה כמה הדברים האלה משמעותיים ולא זניחים ולא תפלים ולא צדדיים. ותומר בי אדוני, בא עמו והשתתחה לפניו. עד הודכתי ותומר, בי אדוני, חי נפשכי אדוני, אמר לה, לא אנה צליתי ועד כאן, אמר לה, ימות ואנה צליתי וייתת תורה. זאת אומרת, תתני לי להניש אותו. ואני אתפלל כמו שהתפללתי עליו בהתחלה, והנה נולד בן, עכשיו אני אתפלל ואנחנו נקבל, את תקבלי בן יותר טוב ממנו. האם חנה נאתרת? לא. אמרה, אל הנער הזה התפללתי. אל זה ולא אל אחר. עכשיו אני רוצה לאור הדברים האלה להעמיד כמה שאלות שהם באמת, אם היה לנו הרבה זמן אז אני מניחה שהיה לכם הרבה שאלות לשאול על הסוגיה המופלאה הזאת. דבר ראשון, הייתכן ששמואל הקטן בין השנתיים רק נכנס והוא מקים מאומות? חכה רגע, אתה חדש. כן? למה אתה כרגע משנה את מה שקיים? ואם הוא מקים את המאומות האלה, אז למה דווקא זו ולא אחרת? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, איך ניתן להבין את אלי הכהן שגוזר על ילד בן השנתיים דין מיתה? קושיה מאוד גדולה. גם אם אתה צודק, גם אם מורה הלכה בפני רבים, הרי הוא לא בר דעת. לכל הדעות, ילד בן שנתיים הוא לא בר דעת. כן? גיל חינוך זה בסביבות גיל 8-9. אז בן שנתיים, לכל הדעות זה לא בר עונשין. בידי שמיים, בכלל עונש בידי שמיים זה גיל 20. כן? לטובת אותן נשים שלפעמים נבלות מכל מיני התנהגויות של הילדים שלהם, בכל מיני גילאים פחות מגיל 20, הרבה 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 אוויר צריך לקחת, הרבה אמון, הרבה אהבה, הרבה סבלנות, עד שבכלל ריבונו של עולם מתייחס לזה כדבר שהוא בר עונשין. כן. להיות, זה בגיל 20, מיתה בידי שמיים, זאת אומרת עונש בידי שמיים כלשהו, זה בגיל 20. אז ודאי שבגיל שנתיים לא. שאלה שלישית, אם אכן אלי צודק והוא הורה הלכה בפני רבו, למה חנה משתתחת ובוכה ומתחננת על נפשה? כן? אם זאת ההלכה, אז זאת ההלכה. אז נכון שחיכתה לו, אבל זה לא הלכה. היא חיכתה לו, אבל הנה אולי יש פה איזה מישהו שהוא באמת, אז למה היא מתנגדת? דבר רביעי, למה הסוגיה הזאת נכתבה לדורות? יש הרבה דברים שקרו מאחורי הקלעים במציאות, ולא כל דבר נכתב כנבואה שצריכה לדורות. למה הדבר הזה שאנחנו לומדים היה כל כך חשוב לשמואל הנביא? הרי מי שכתב את ספר שמואל, נכון? זה שמואל הנביא. אז למה הסוגיה הזאת כל כך חשובה לו? שהיא תיחתה וכולנו נלמד את זה. דורי דורות ודורי דורות לנצח נצחים, אנחנו נלמד את הסוגיה הזו. אנחנו נעסוק הרגע, למה אלי, וכי אלי לא ידע את ההלכה? אנחנו ננסה לענות לאט לאט על כל השאלות. וכי אלי לא ידע את ההלכה? הרי זה פסוק. פרק א', פסוק ג', בספר ויקרא, כל הדברים נלמדים, ואלי יכול לראות את המפרשים, ושחיטה מותרת גם בכהנים, לא, באנשים שאינם כהנים. כל מה ששייך לאחר מכן, להולכת אדם, לקבלת אדם, הכל שייך רק לכהנים. רק לכהנים. אבל הפעולה הראשונה לא. אז למה, אדון אלי הכהן הנכבד, אתה שינית במידה מסוימת את ההלכה הזו שכתובה בתורה? שאלה ראשונה. אנחנו ניתן תשובה על פי דבריו של הרב רמר, זכר צדיק לברכה, שבספרו מסביר את העניין הזה, ואני חושבת שזה פשט. אולי עוד לפני שנסביר את הרב רמר, קודם כל נבין את יסוד ההלכה הזאת. יסוד ההלכה בא ואומר ששחיטה מותרת בישראל כדי, למה ריבונו של עולם ככה חקק את פעולות הקורבן? כדי לומר לנו שגם אם אנחנו איננו כהנים, גם לנו בתור ישראל יש לנו חלק בעבודת הקודש. הקדוש ברוך הוא הביא, החדיר את פעולת השחיטה ששייכת לישראל, כדי להזכיר לנו שגם אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, אבל אנחנו לא כהנים. אז מה? אז מה? לעתיד לבוא, כתוב בספרים, שלעתיד לבוא כל ישראל יהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש, כן? דברים שאנחנו איננו לא יכולים ממש להבין, אבל העולם יגדל למדרגה אחרת לגמרי. וישראל כולם יתרוממו למדרגה של כהונה. אז אני זוכרת שאחד הילדים שלנו, שהוא היה בגיל 10, התחיל ללכת ככה לבית הכנסת, הוא ראה את החברים שלו, חלק מהחברים שלו, עולים לדוכן ומברכים את ישראל. אז אני זוכרת שהוא חזר הביתה ואמר לי, אמא, גם אני רוצה להיות כהן. למה רק הם כהנים? גם אני רוצה להיות כהן. אז אמרתי לו, גם אנחנו כהנים, קצת. אנחנו כולנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. הוא נרגע. אז לומר לך, שהמלאכה הזו של שחיטה מזכירה לכולנו שאנחנו גדולים, קדושים, כהנים. והדבר הזה סולק או נעדה מההנחיות של אלי. למה? וכי אלי לא ידע את מה שאנחנו אומרים? כן, הוא ידע. אבל הוא סבר שמשום שעם ישראל רחוק כל כך ונמצא בעבירות ובגילוי עריות ושפיכות דמים ועבודה זרה, לא ייתן אלי לתת להם לגשת אל הקודש. הם לא יגשו אל הקודש. הם צריכים קודם כל להתנקות מכל האחירות שבהם, המוסרית וההתנהגותית, ורק אחרי שיתהרו אז יוכלו לעבוד בעבודת הקודש. מעין קנאות גדולה על המקום של הקודש, שלא יגעו אנשים שהם אינם ראויים לגשת אל הקודש ולשחוט את הקורבן. אז מה, איך היו עם ישראל יכולים להיפגש אל הקודש? אומר לי, אני אגש אליהם, אני אברך אותם במקום שהם נמצאים, שילך לבית אל, שילך לכל מיני מקומות, אבל לא, הם יתרוממו לעסוק בעבודות הקורבנות. כי הם ראויים. כי הם אינם מספיק זקים ומתוהרים על מנת לגשת הלום. עד הקודש. התפיסה הזו של אלי היא גרמה לכך שעם ישראל, עם הזמן שאלי היה בכסף כהונה, עם ישראל יותר ויותר התרחק מן הקודש. אני רוצה שנקרא בדף שלפנינו, במקור מספר 4, את היסוד של ההלכה הזאת שמותר לישראל לשחוט. חיים קדושים בעולת ראייה, חיים קדושים וטהורים ולהיות למופת לעם כולו, כן יש בכל אדם מישראל צד כהונה, מפני שבכללם הם הממלכת כהנים וגוי קדוש. תשימו לב, יש בכל אדם מישראל צד כהונה. הרי אנחנו יודעים שרק הכהנים הם כהנים. אומר הרב פה, בכל אדם. בכל אדם יש לו צד כהונה. מפני שבכללם הם הממלכת כהנים וגוי קדוש. והשוקה הפנימית לקדושת החיים ודעת התורה וללכת בדרכיה היא גנוזה בעומק הלב הישראלי. אז אם כן, הנקודה הזאת היא נקודה שהתערערה מגיע שמואל ומסלק אבק מההלכה הזאת שנשתכחה. הוא איננו מוכן להלכה הזאת שתתמיד יותר. תכף נראה, זה מורכב, נכון? אנחנו מזהים פה שיש מורכבות. יש שמואל, יש פה אלי. אלי הוא המכהן במקום. ושמואל הוא הילד הטרי החדש שמגיע ועושה מהפכות. אז איך אנחנו מסתדרים עם כל המרכיבים? אבל אנחנו צריכים ככה, לאט לאט אנחנו ננסה להבין עזרת השם את כל, את כל היסודות האלה. צריך להבין ששמואל הוא איננו מתעקש על דבר צדדי. שמואל מתעקש על תפילת אמו לאורך כל חייה, שהתפללה על השם ועל משיחו. ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. על מה חנה מתפללת? היא מתפללת לא שיהיה לה בן ברמה הפרטית, היא מתפללת שהבן הזה יחדש את המלוכה, שעם ישראל יחדש את מלכות ישראל, מלכות השם בעולם. דבר שבאמת קרה, ששמואל הוא זה שהמליך שני מלכים, גם את שאול וגם את דוד. אבל אין מלכות אלא דרך עם. המלכות היא צריכה לגלות את הצד הקדוש שבכל יחיד ויחיד שבאומה הישראלית. ולכן באותו רגע ששמואל מגיע וחושף את ההלכה הזו, אז זאת לא הלכה צדדית. הוא בא ואומר במילים אחרות לאלי, מה המטרה שלך אלי? שיהיה פה עבודת הכהונה ושעם ישראל ימשיך ויתרחק? על ידי פעולת השחיטה הזאת אני מרענן את עם ישראל לזכור את קדושתם של עצמם? ולכן הוא איננו מבטל. או במילים אחרות הוא בא ואומר בתכונה פנימית של, של ילדותיות או של רוח הקודש הפנימית שהייתה בו, או מתוך חינוך אוריו, מה הוא בא ואומר? אלי, עד עכשיו זאת הייתה ההדרכה שלך. מרגע זה הקדוש ברוך הוא שולח אותי בשביל לחשוף את קדושתם של ישראל דרך השחיטה. מה זה השחיטה? זה פעולה אחת, אז תוותר על השחיטה? לא מוותר על השחיטה. וזה התפקיד של שמואל לאורך כל חייו. היה הולך ממקום למקום לחזר בכל עיירותם, עיירותיהם של ישראל, לחשוף את קדושתם של ישראל. היה להם בעיות, הלך לטפל בבעיות. ומה היה אומר להם? אתם ישראל, עם מופלא, אתם עם אלוקי. היה הולך ממקום למקום בדיוק כמו שאבא ואמא שלהם עשו, יום אחד לבית אל ויום אחד לרמה ויום אחד לשילה ויום אחד לתל אביב ויום אחד לרמת גן ויום אחד לכל המקומות האלה. זה אלקנה וחנה היו עוסקים בלי הרף לפגוש את עם ישראל הקרובים, אבל לא פחות מזה את הרחוקים, ואולי היינו אומרים אפילו את הסוררים והחוטאים. לא היה נבעל. הבית הזה הוא היה בית על גלגלים. אנחנו מדברים היום לזכרו של הרב אלישע, אז זה כל כך חלק מדמותו, היינו חברים מאוד טובים, שתי המשפחות, והרב אלישע זכרונו, זכר צדיק לברכה, הוא היה ישיבה על גלגלים. כן. היה הולך ממקום למקום, לפעמים היה פוגש שני אנשים, לפעמים היה פוגש צעירים בכיתביו שרצו חיזוק, לפעמים היה פוגש זקנים, לפעמים היה פוגש גרעינים תורניים, כל מקום ומקום. יש אנשים שהם לא אנשים נייחים, הם אנשים בתנועה, ויסעו ויחנו. גם החנייה שיש להם היא על מנת לאסוף כוח לטובת המשך ההתקדמות. כך היו אלקנה וחנה. התביעו בילדים שלו, בשמואל, כן? גם בתוך רחמה של חנה, וגם לאחר מכן, את האהבה הבלתי מותנית שלהם לעם ישראל, כי ידעו שמתוך עם ישראל תופיע המלכות. לכן שמואל פורצת לו הנקודה הזאת. זה לא נקודה שכלית, הדרגתית, טוב, יש הלכה כזאת, יש הלכה כזאת. זאת ההלכה שהוא רצה אותה. מה זאת אומרת, למה אתם לא שוחטים? כי אנחנו רגילים שהכהנים לא שוחטים. סליחה, שישראל לא שוחטים, אלא רק הכהנים. טוב, אז עכשיו זה יהיה משהו אחר. זה מורה הלכה בפני רבו. תכף עוד לא הבנו את, קודם כל הבנו את התנהלותו של שמואל. אני רוצה לומר, ללמוד יחד איתכם פסקה במקור מספר 6, להבין את הערגה של כל מי שהוא מתלמידיהם של אלקנה, חנה ושמואל, שמסוגלים לגלות את הסגולה הגנוזה בליבותיהם של ישראל. הנשמות הנפולות שיש להם יחס אליי, כותב הרב קוק, מוסיפות בי כוח. אני מרחם עליהם, חפץ אני בתיקונם, בטובתם, באורם, בישען, והן מרגישות חיות והשבת נפש. האור שבצדיק, האש שבצדיק, פוגשת את האש שבהמוניהם של ישראל. ההמון של עם ישראל נדלק מן הצדיק, והצדיק נדלק מן ההמון. אתם מבינות את הפסקה הזאת? כן? זה לא שני מתרסים, אלא אנחנו מלהיבים, כפשוטו, כן? מלשון להבה וגם מלשון התלהבות, אנחנו מלהיבים את האש, את השלהבת, האחד של השני, כן? אומר הרב, ואין מרגישות חיות והשבת הנפש, בעץ, סליחה, הנשמות הנפולות שיש להן יחס אליי, מוסיפות בי כוח. אני מרחם עליהם, חפץ אני בתיקונם, בטובתם, באורם, בישען, והן מרגישות חיות והשבת נפש. בעצם דיכותן, אתה יכול לפרשן הרבה פעמים מה זה דיכות של נפש ישראלית. אבל יש צדיקים עליונים שכשהם מזהים את הדיכות של הנשמות בעם ישראל, הם מזהות שלא הדיכאון הוא הנושא, אלא הנושא זה הצימאון. כל דיכאון נובע מצימאון. ויש צדיקים שיודעים לא לרבוץ עם הדיכאות הזאת ולהמלל את רוחם מהדיכאות הזאת, אלא הם יודעים לזהות את המנוע שמניע את החיות הזאת של האדם בישראל. בעצם דיכאותם צמאות הן לאור השם וטובו. מה אתה בישראל צמא? מים יש לך? אוכל יש לך? מלא! איזה שפע! בסופרמרקטים, בבניינים, בחומריות האדירה שיש בעם ישראל, יש הכל. אז למה? אז למה לפעמים יש דכדוך? יש דכדוך מתוך צמאון. תמיד הרב אלישע היה אומר, כשהיו אומרים לו, יש משבר, היו כותבים לו זימון להגיע לתל אביב, לכל מיני מקומות, תבוא לתת שיעורים, אז היו אומרים לו, יש משבר גדול בתל אביב, יש משברים גדולים של באזור המשפחה, בתכונת משפחה, בכל מיני דברים. אז הוא תמיד היה מוחק את המילה יש משבר גדול, והיה אומר יש צמאון גדול. איפה שאתה רואה משבר, תמיר את המילה לצמאון. גם ברמת הכלל וגם ברמת היחיד. אין לך בעיה. אתה רק צריך להיות רווי יותר באור השם. זה דורותינו שלנו. דורות לא קלים, יחד עם זה דורות גדולים מאוד. אומר רב פה, שמחות הן הנפשות הנפולות האלה, כי יש מי שמגיד יושרם. הנה סוף סוף מישהו מליץ יושר עליי. שאני לא מתוכלל, ואני לא פסיכופת, ואני לא זה, ואני לא זה, אלא אני אדם גדול שאני צמא במלוא כוחות החיים שלי, אבל אני לא מוצא. מה עם חיים? שמחות הן, כי יש מי שמגיד יושרם, ואני יודע כמה עמוק עמוק אצל אלה הנפולים אור השם בוער, רוח ממרום נושב. כמה בפנימיות נפשו, נפשן, חפצות הם ללכת בדרך אורה, בדרך ישרה וטובה. בטוח אני, כי סוף כל סוף, עזרת השם להם תבוא, אור השם וטובו עליהם. אם כן, שאלה שאנחנו נשאל, בגיל 120, זה לא מה עשית. כמה דברים, גם רוחניים עשינו, לא זאת היא השאלה. וגם לא כמה דברים חומריים עשינו, גם לא זאת היא השאלה. השאלה שאנחנו נשאל בגיל 120 היא, האם ציפית לישוע? אומר הר"ן, להגשמת דברי הנביאים בדורך. כולם מאמינים בעם ישראל באופן כללי. עם ישראל, כולם יודעים שזה עם השם. אבל נוסיף לנו פה, הר"ן בצורה מאוד מאוד מחודדת, ציפית לישועה בדורך. הכוונה, האם האמנת שהדור שאנחנו חיים בו, היום, בתשע"ט, בתשפ"ה, הימים האלה, עם ישראל עתיד וראוי להיגאל, זה נקרא ציפיית הישוע. ציפיית הישוע זה לזהות בכל התהליכים העמוקים שהדור הזה עובר, וחווה דברים בכלל לא פשוטים, כן? הן ברמה הציבורית והן ברמה היחידנית, דברים בכלל לא פשוטים. האם אנחנו מסוגלים להאמין בדור, לדעת, לראות את האור הבוער בתוך הנפש המדוקת? לתת כוח, להאמין, ולדעת שכל הגילויים החיצוניים האלה הם כקליפת השום לעומת האור הפנימי הבוער. שמואל ואלקנה וחנה ידעו להסתכל בחוץ. הם ראו מה שקורה, אבל היה להם מיומנות עוד יותר גדולה. להסתכל פנימה. זה החינוך של שמואל, זה הכוח המיוחד, שעל זה הוא לא היה מוכן לבטל. ובאמת, בעומק בעומק, אנחנו יודעים את סוף הסיפור, אנחנו יודעים ששמואל לא רק שהוא לא נפטר על ידי, לא נענש על ידי אלי, אלא הוא גם המשיך את דרכו הלאה והלאה. והוא זה שצדק, והוא זה שהאמין, והשיטה הזאת היא זו שניצחה והקימה לנו את, את מלכות שאול ומלכות דוד, שהיא מלכות נצח. אנחנו, אני רוצה להתקדם עוד קצת. קודם כל, יש שאלות, בנות, נשים יקרות, יש שאלות על מה שדיברנו עד כה. אז אם כן, ענינו כרגע על שתי שאלות. שאלה ראשונה שענינו, זה למה אלי התעלם מן ההלכה הפסוקה הזאת. הוא התעלם מן ההלכה הפסוקה הזאת, משום שהוא סבר שבמצב הנמוך של עם ישראל אי אפשר לאפשר להם לגשת אל הקודש. התשובה השנייה שנתנו ביחס לשמואל, זה למה שמואל מתעקש דווקא על ההלכה הזאת של השחיטה, עד כדי כך שהוא ממש נתפס כמורה הלכה בפני רבו. כן? כי מה שהיה נהוג עד כה, אומר שמואל, זה הלכה שאני לא יכול. זאת אומרת, יש דברים שאי אפשר לקחת מן האדם, כי זה כל כוליותו. אי אפשר להוריד משמואל את השחיטה כשרה בזהר, משום שזה כל חייו. להאמין בעם הזה, יושב בציון, כי ממנו ורק ממנו תופיע מלכות דוד. נוצא, שתי השאלות האלה ענינו במקום מספר 3, אולי באמצע הפסקה. הדור גם כן, באמצע השורה הרביעית, הדור גם כן לפעמים מתייאש הוא מעליוניותו, מקור 3, אמצע הפסקה. הדור גם כן לפעמים מתייאש הוא מעליוניותו, חושב הוא שמוכרח לשקוע בביצה של החומריות המשקחת כל טוב. מתייאש הוא, הדור מתייאש, מאורו העליון, חושב הוא עד רפואות רוחניות ומשאר שרחוקות הן ממנו. אתה רואה את הילדה הזאת, מתלבשת בצורה כזאת. את מתאימה ללמוד תורה? מי שמתנהג ככה אל בנותינו ואל בנינו, הוא זה שמייאש אותם מלגשת אל הקודש. לפעמים צריך לדעת את זה גם ברמה הפרטית. כן? ודאי שאת שייכת. לא, תתלבשי, ורק אחרי שתתלבשי, אז תוכלי לגשת אל הקודש. תבינו, זו סוגיה חינוכית ממדרגה ראשונה מה שאנחנו עוסקים בה. ולעומת זה שמואל אמר, באשר אתם, כמו שאתם, אתם ראויים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. תכף נראה שעם ישראל ילך ויתקדם מאוד מאוד, אבל הוא במקום שלהם ניגש אליהם. הוא משאר, ולפעמים בפתע פתאום מתעוררו לדרישות חומריות גדולות, עוד כסף ועוד חומריות. הוא מתנפל עליהם בצמאון. ואז יש אנשים שטועים ואומרים, איזה דור חומרי. וחלילה, בדור הזה, במיוחד בתשעת הימים, רק לסנגר על ישראל, תמיד, בכל השנה. אבל כתוב שהקדוש ברוך הוא שונא את המקטרגים על בניו. כי הוא כל כך אוהב את הבנים שלו, שהוא לא יכול לשאת את מי שמדבר סרה על עם ישראל. ויש רפואה רוחנית אדירה דווקא מהם מגנוזה. דווקא מתוך השקיעה החומרית, פתאום הצמאון אל החומריות, פתאום דרכו תופיע תשוקה עצומה לדברים רוחניים. אבל לא פה יישאר הדור. לא החומריות ומשאלותיה יהיו מעמדי רגליו המוחלטים. כי אם על ידי הרפואה שמצמח הארץ, מחיי הטבע, הטבעיות, שוב ישוב אל מאור הנשמה, אל חיי העולמים, אל חיי העולמים הכוונה אל התורה, ושב ורפא לו, וישוב אל אלוקים עליון פודה וגואלו, וגאולה תהיה לו. אני רוצה להתקדם עוד קצת ולשאול ולענות, להשתדל לענות על השאלות הבאות. אחרי שהבנו שהשתכננו משמואל המחזיר את האמונה של אל העם בעצמו, איך ניתן בכל זאת להבין את אלי הכהן שגוזר גזר דין מיתה על ילד בן שנתיים, חריף מאוד. מה, ממה חשש אלי? עד כדי כך. חשש שלי שהצאצא של קורח, 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 כל השלשלת של קורח עד שמואל הנביא, וזיהה אלי את אותה בעיה שהייתה חלילה, כן, הוא חשב שאותה בעיה שמופיעה בקורח מופיעה בשמואל. מה הטענה של קורח? לכאורה, תסתכלו במקור מספר 5, בפסוק, ויקח קורח בן יצהר בן קהת וכולי וכולי, ויקום, פשוט הזמן מתקצר, ויקומו לפני משה כל העדה הזאת של קורח, ואנשים מבני ישראל, 50 ו-200 נשיאי עדה, קוראי מועד אנשי שם, ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו אליהם, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים. אתם זוכרות? מי זה אומר כל העדה כולם קדושים? שמואל, נכון? ההנהגה של שמואל רואה את הקדושה של כל העדה. אבל יש המשך. הטענה של קורח בראשיתה היא טענה נכונה? באמת כל העדה קדושים, בזה אין בעיה? את היסוד הזה, תכף נראה, לקח שמואל וגם תיקן אותו. ויקח, וכל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? וישמע משה ויפול על פניו, כשהוא רואה את הערעור של קורח כלפי ההנהגה של משה ואהרון. ומדוע תתנסו? הטענה הזאת של כולם קדושים, זאת הטענה שאנחנו עכשיו דיברנו עליה. גם שמואל חושב שכל העדה קדושים וכולם, ואנחנו נלך לגלות את הקדושה הזאת שבכל ישראל, אבל יש צורך בתיקון. הוא הולך לתקן את קורח, שמואל. לכן אתם זוכרות שבפרשת קורח, את מה אנחנו קוראים? את שמואל, נכון? התיקון של קורח הוא דרך שמואל. אז איך הוא מתקן, שמואל? אז קודם כל להבין, למה אלי מפחד כל כך, כל כך, כל כך? כי הוא אומר לעצמו, זה אותו סיפור שקורה שוב. הנה הילד הזה שהוא ידע שהוא מבני קורח, משולשלתו של קורח. הנה הוא מתנהג אותו דבר, הוא מורה הלכה בפני רבו, אז לכן הוא חייב עונש. אבל יש פה תיקון. התיקון שאנחנו פוגשים דרך שמואל הוא תיקון שכל חייו הוא היה נער. נער. לא סתם הביטוי מופיע כל כך הרבה פעמים מאז שהוא נולד. מי אותו רגע שהוא נולד? והנער, נער, והנער, והנער. הבנו שהוא נער. כן? גם כשהוא כבר לא בן שנתיים, הוא כבר נקרא, הוא ממשיך להיקרא נער. אז התורה באה ללמד אותנו כאן יסוד מאוד חשוב. שכל חייו הוא תיקן את חטא קורח, שאומר לאהרון ולמשה, לא צריך אתכם, עם ישראל הוא קדוש, אני מסתדר. אומר המלבין בפרשת קורח, הוא אומר, הם סברו שעד מתן תורה היה צריך את משה ואהרון, כן? כדי לקבל את התורה. מי יקבל את התורה? בסוף צריך אנשים שיקבלו את התורה. אומר המלבין, אבל אחרי מתן תורה כבר אנחנו מסתדרים. מה שנקרא, לא צריך, לא צריך רבנים, לא צריך שליחים, לא צריך משפיעים, לא צריך תלמידי חכמים. לא, אנחנו מסתדרים מצד עצמנו, אנחנו קדושים מצד עצמנו. אנחנו זורמים, עם מה שיש, במצוות ובמקום, כן, הקדושה מתגלה דרך השן, עולם, שנה, נפש. עולם זה המקום. יש קדושה בארץ ישראל, יש קדושה עליונה יותר בירושלים, יש קדושה יותר עליונה בקודש, במקדש ובקודש הקודשים. כל העולם הוא קדוש, הכל קדוש. מי אמר שצריך עלייה לארץ ישראל? מי אמר פה, מי אמר שם? לא, זה חטאו של קורח. אין קדושה שמתחוללת בארץ, שמופיעה בארץ על ידי הנחיות אלוקיות. תסתכלו במקור מספר 9. רב לכם, דבר גדול, אומר רש"י, נטלתם בעצמכם. הכוונה, הגזמתם קצת. מה הגזמתם קצת? לחלוק על הקדוש ברוך הוא. תורידו את האף, קצת. יש דרך איך להתחבר לקדוש ברוך הוא. עשן, עולם, אמרנו, זה המקום. עולם זה מקום. שין זה שנה. זה זמן, זה קדושת הזמנים. יום שבת זה לא יום שני. ויום הכיפורים זה לא יום תשעה באב. כל מיני סדרים של קדושה מופיעים בזמן, שנה. ותיפגש עם זה. זה לא יעזור לך שאתה תעשה את השבת ביום שני כי החלטת, או בכלל שתבטל את השבת, כי אנחנו קדושים והכל קדוש. דבר נוסף, נון זה נפש. נפש, הכוונה אדם. יש אנשים קדושים באומה הזו. יש כהן גדול. כהן גדול הוא איננו אדם רגיל. יש תלמיד חכם שאפשר לקבל ממנו תורה אם הוא יונק מאותו שפע אלוקי. את זה, על זה הם חלקו. על זה כל ה-250 אנשים האלה של קורח חלקו. מה אומרת, בוא נקרא מה אצל שמואל. אצל שמואל לא ככה הדבר. תסתכלו במקור מספר 8. והנער, זה אחד מהפעמים הרבות שכתוב הנער, והנער היה משרת את השם ואת פני אלי. את פני אלי, לא ו, אלא את פני אלי. משרת את השם, את פני אלי. אומר רש"י, קודם כל השאלה, מה זאת אומרת? וכי, שורה למעלה, כן? וכי לפני שכינה היה עומד? או לפני אלי היה עומד? לפני מי עומד? אלא כל זמן שהיה עומד לפני אלי, כאילו עומד לפני השכינה. רש"י למטה, מכאן למשמש פני תלמידי חכמים כמשמש פני שכינה. לא יכול להיות עולם בלי השפעה. אתה עלול להיות קרח. קורח לשון קרח. מה זה קרח? לא יצמח ממך מזה כלום, כי אתה חושב שהכל בך. עיקר החשיבות של האדם בישראל שהוא יונק, גם תלמיד חכם בישראל, איך הוא נקרא? תלמיד של חכמים. מה הגדרה של תלמיד חכם? שהוא לא מרפה מגדילתו ויניקתו מגדולים ממנו. כן? אצל עמים אחרים יש חכם, פילוסוף, דוקטורט, כן? אצלנו המדרגה של הגדולים שלנו מעלינו עם תלמידי חכמים. כל הזמן יונקים ויונקים עד לכדי מצב שהתורה מתבררת להם בצורה מדויקת. יש תורה מדויקת בעולם שהיא תורה משמיים. אבל התורה הזאת אחר כך עוברת דרך צינורות גדולים, עצומים מאוד, שנקראים תלמידי חכמים. וכששמואל, שהוא עצמו היה ענק, אומרים לנו שהוא היה משרת את השם, את פני אלי, מכאן, תסתכלו, תסתכלו בשורה של שמונה, כתוב בפרקי אבות, מורה רבך כמורה שמיים. הציבור גדל מתוך זה שיש לו מורה רבך. וכשיש מורה רבך, יש גם מורה שמיים. את הנקודה הזאת שמואל הידר בה. כן. ולכן הוא נקרא נער כל ימיו. הוא מתקן את החטא של קורח, שאומר, למה תתנסו מעלינו? הכוונה, מי צריך אתכם? אני מסתדר מצוין בלעדיכם. לא! כי עם ישראל ממשיך לנוק עד אין, תעשה לך רב, תשאל שאלות, אל תפחד להציק לו. תשאל אותו. לפעמים בהודעות תשאל אותו, לפעמים תפגוש אותו, לפעמים תשמע שיעורים ממנו. תגדל, תגדל, תגדל. מתי ההתחדשות של האדם נובעת? היא נובעת מתוך זה שהוא יונק מן הגדולים ממנו, ואין, כתוב אפילו אהרון ומשה, שהם היו כל כך גדולים, כתוב במדרש, אז מאיפה הם ינקו? הם ינקו אחד מהשני. פעם אחד עשה את עצמו תלמיד, והשני רב, ופעם אחד עשה את עצמו תלמיד, והוא רב, כן? כי לא יכול להיות מציאות שאין בה יניקה. לא יכולה להיות מציאות שאין בה יניקה. כן, הרב אלישע, אני גם מזכירה אותו כמה פעמים, אחד הביטויים הכי רווחים אצלו זה היה רבותינו. אני מתייעץ עם רבותינו, אבל אתה בעצמך רב, כן? אבל הוא מתייעץ עם רבותיו. וכשהוא מתייעץ עם רבותיו, פתאום אתה רואה שהתמונה הולכת ונהפכת להיות יותר בהירה ויותר יותר מדויקת, כן? כתוב שבקודש הקודשים הייתה את התורה. אומרים, מה עשו עם התורה? מה עשו עם התורה? לא לימדו אותה, הייתה תורה בפנים. למה? למה היא נשארה בפנים? תשובה, כדי שלא יזייפו אותה. אחת התשובות היא, יש את המקור, המקור בפנים. המקור בפנים. לא להביא לנו תנך בגובה עיניים, ולא להביא לנו את הפרשנים האלה, וממוצא גרמני וממוצא כזה. לא! התורה היא שמורה בקודש הקודשים. וכשיש תורה שמורה, ובתי מדרש חיים ונושמים, אז הם מביאים, וברוך השם שיש מפגשים כאלה, כן, כמו הימי עיון האלה, שמתחדשים ומתחיים ויונקים, להיות במקום של מנוחה. יש הרבה מה להסביר ביחס לעניין הזה של עשה לך רב, אבל אחד הדברים זה ענווה, אחד הדברים הנוספים זה היכולת קבלה, שזה קשור לענווה, והדבר הנוסף זה להיות במנוחה. כן? אדם כל הזמן חושב שהוא צריך להחליט, זה לא מוריד אותו מאחריות, אבל הוא צריך לנוק, הוא צריך לדעת לנוק. אומר לנו בנתיבות שלום את הדבר הזה. כן. יסוד זה, מסמיך יסוד זה מדברי המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, כל מה שבראתי, בראתי זוגות. שמיים וארץ, זוגות. חמה ולבנה, זוגות. אדם וחווה, זוגות. העולם הזה והעולם הבא, זוגות. אבל כבוד אחד ומיוחד בעולם, והיינו שרק הקדוש ברוך הוא לבדו הוא יחיד. העולם הזה מלבד השם אחד ושמו אחד, הכל בהתפרטות של זוגות. כן? הוא יחיד, הוא מיוחד, שהוא אחד ואין שום דבר זולתו יתברך, ואילו הבריאה כולה היא זוגות. והעניין בזה, מה העניין בזה שכל הבריאה היא זוגות? כי כל סדר הבריאה משפיע ומקבל. תלמד להיות מקבל בכל שלב בחיים. אתה לא רק נותן, אנחנו נותנים וגם מקבלים. תפתח בך את הצוהר הזה לעבר היניקה אל האינסוף, וככה תוכל להמשיך לתת. המקום הזה הוא נקרא מקום של מנוחה. מקום היניקה הוא מקום המנוחה. כמו התינוק שהוא יונק והוא נרגע ואוסף כוח, כך גם האדם הגדול תמיד צריך לנוג. וכן אדם וחווה וכל הנבראים, ועולם הזה ועולם הבא, הכל מיוסד על ידי משפיע ומקבל. ועל כן התורה הקדושה נמסרה על ידי משפיע ומקבל. משה קיבל תורה מסיני. כמה שהוא היה גדול, הוא מקבל תורה מסיני. על זה הכחיש קורח ותיקן שמואל. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים. מי זה הנביאים האלה? זה שמואל. שכל סדר מסירת התורה הוא רק על ידי משפיע, ואין אדם, זה בשורה מסומנת, ואין אדם יכול להשיג כראוי את התורה רק בדרך של רב ותלמיד, בכל המדרגות. גם כשמדרגות הן עליונות של תלמידי חכמים גדולים, תמיד מעליהם יש אדם גדול מהם, שהוא עד משה רבנו, עד בסופו של דבר קבלת התורה מפי הגבורה. כן, לכן כשחנה אומרת אל הנער הזה התפללתי, מה אנחנו מבינים מתוך המילים שלה? היא באה ואומרת, הרי בסופו של דבר הוא לא הורג אותו, נכון? אז מה היא באה לומר? אל תדאג אלי, גידלתי את הבן שלי, חינכתי את הבן שלי. להיות נער, להיות מסוגל לשמוע, להיות מסוגל לקבל. גידלתי אותו בענווה, אף על פי שיכולה להיות מחלוקת פה, באותה השחיטה בזר, שיש פה איזושהי מחלוקת. לאן הוא יחזור? הוא יחזור אליך, והוא ישמע דבריך, והוא יכהן במחיצתך, והוא ישמע וילמד מתורתך. אל תדאג, כבר אני בתפילתי וברחמי ובחינוך הילד הזה לימדתי אותו לקבל ולהיות מושפע. רק זה יוביל את המלכות הבאה בצורה שלמה. כי החשש של אלי פתאום הוא מובן לנו, כי פתאום עלה בדמיונו קורח ועדתו שנקברו שם מתחת לאדמה. אומרת חנה המופלאה הזו, אומרת חנה הנביאה הענקית הזו, היא אומרת לו, מעיל קטון עשיתי לו, מעיל קטון תעשה לו, נכון? אמו. אז מה זה מעיל קטון תעשה לו? הוא כבר גדל, נכון? הוא היה בן שנתיים, אחר כך הוא בן 20, אחר כך הוא בן 30, אחר כך הוא בן 40, מה הוא תמיד נשאר קטון? ככה שואלים המפרשים. אלא הלבישה אותו במידת הקטנות, במידה הזאת שידע לקבל. מתוך מידת הקטנות הזו הוא ידע להיות משרת את השם בקודש. וזה מה שמשכנע את אלי, ואומרת לו אל הנער הזה התפללתי. לא אומרת לו אליו התפללתי, לא זה הדגש. היא אומרת אל הנער הזה, גידלתי אותו להיות נער. מה זה הביטוי הזה של נער? תסתכלו במקור מספר 22. כל אדם גדול בישראל, מקור, סליחה, 12. כל אדם גדול נקרא נער. כל נביא נקרא נער. כן, לפעמים יש כאן אנשים שאומרים, מה פתאום? אני לא הולך לקבל מאף אחד. אתה רוצה להיות אדם קטן או אדם גדול? מי אדם יותר גדול מירמיהו? מי אדם יותר גדול מיהושע? מי אדם יותר גדול משמואל שנקראים נערים? תסתכלו במקור מספר 12, ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. אומר אבן עזרא, באיזה גיל הוא היה שקוראים לו נער? ומשרתו יהושע בן נון נער, והוא היה 110 שנים. גם אדם בן 110 יכול להיקרא נער. אומר הרמב"ן, ועל דעתי דרך לשון הקודש שיקרא כל משרת נער. כן. כי בעל השררה הוא הנכבד, הוא האיש והמשרת. יש פה טעות דפוס. לא בלמד א', אלא למד ו', כי זה בדיוק אומר הפוך. והמשרת לא, הכוונה משרת את אותו בדיוק, יקרא נער. ואיינו דכתיב מעלת יהושע, שאף שהיה רוח אלוקים בקרבו, איש אשר רוח בו, אפילו אחי, אפילו ככה, קיבל ממשה מעלת הנבואה, והחזיק עצמו כנער, וכן מצינו לגבי ירמיהו, לא ידעתי דבר, כי נער אנוכי. כן? הגדולים הם נקראים נער. מתוך, אני חייבת, עושים לי סימנים, אבל אני חייבת עוד דקה בשביל לסיים את כל המהלך הזה, שלהבין שכשאתה מחליל את שתי התכונות האלה של שמואל, שמצד אחד יניקת התורה בצורה של נער, לנוק מן הגדולים ממך, וכן לחשוף את גדולתם של ישראל בדור שאתה חי בו, שני המרכיבים האלה גורמים לו או מאפשרים לו להיות נביא, ולא פחות מזה מאפשרים לעם להגיע למלכות דוד. אני רוצה כאן ובזה לסיים במקור מספר 13. אלקנה ואשתו, בניו ואחיותיו וכל קרוביו היה מעלה אמו לרגל, לרגל ובאים ולנים ברחובה של עיר, והייתה המדינה מרגשת, במקומות אחרים כתוב הייתה מדינה מתרגשת, והיו שואלים אותנו, לאן תלכו? כולם הולכים, כל המשפחה הולכים לבית השם, ואומרים לבית השם שבשילו, שמשם תצא תורה ומצוות, ואתם למה לא תבואו עמנו? אותם הסוררים, אותם המבולבלים, אותם החוטאים, אליהם הם פונים. למה לא תבואו עמנו ונלך יחד? ארבע פעמים יש את הביטוי הזה, אתם, איתנו, כולנו. מה הייתה תשובתם? מיד עיניהם משגרות דמעות. לפעמים אתה רואה, אתם יודעים, בכי זה גמטריה לב. לפעמים מתוך הבכי נחשף הלב, ולפעמים הלב מבקש לפקוט. פתאום הם, איפה הייתה הדמעה הזאת? איפה היא הייתה? כל השנים שהייתם פורעים וחוטאים, היא הייתה חבויה עמוק עמוק. אבל יש מן המנהיגים כמו אלקנה וחנה ושמואל שיודעים לחשוף את הדמעה הזאת שיש בתוך עומק הלב. מיד עיניהם משגרות דמעות, אומרים להם מילה אחת, שתי מילים, נלך עמכם. ואומרים להם, הן, קדימה, אנחנו הולכים יחד. כי המלכות היא לא של הדתיים, המלכות היא לא של אלה ושל הציבור הזה ושל הציבור הזה. המלכות היא מלכות של כולנו, על זה אנחנו בתשעה באב. אנחנו להקים מלכות דוד ולהחזיר את בית מקדשנו. ואומרים להם, הן, עד לשנה הבאה חמישה בתים, פעם ראשונה היו חמישה בתים שהצטרפו אליהם, לשנה אחרת 10 בתים, עד שהיו כולם עולים, מהפכה של משפחה אחת שכוננה את מלכות ישראל. ובדרך שהיה עולה שנה זו, לא היה עולה בשנה אחרת, כי צריך לפגוש יותר אנשים, עד שהיו כולם עולים. על הפעולה הזו יש תגובה אלוקית. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אלקנה, אתה הכרעת את ישראל לכף זכות, וחינכתם במצוות, וזכו רבים על ידך. אני הוציא בן ממך, שיכריע את ישראל לכף זכות, ויחנך אותם במצוות. הלמדת שבשכר אלקנה שמואל. שאלות, התייחסויות, כן. גם, גם. חזקו ואימצו, כל טוב לכם. שלום וברכה.